קשת, כל שידורי תורה. ובחלק השני של החורף, תשעין, בימי שלישי, אנחנו מארחים את הרב יוסף רימון, שמעביר סדרת שיעורים בהלכות בישול בשבת.
טוב, שלום וברכה. אנחנו בהגדרת לח ויבש. ואנחנו דיברנו על כך שיש מחלוקת האם הולכים לפי הרוב. היינו שהרב עובדיה יוסף מקל, אבל שלפי המשנה ברורה והרבה פוסקים אחרים צריך לחשוש גם למיעוט. ואמרנו שלא צריך לנגב כל דבר, למרות שזו דעתו של בעל שולחן ערוך הרב, אלא מספיק לשפוך. אבל בכל אופן צריך לשפוך ולא להסתפק במעט, גם יש מעט רוטב שנשאר, שגם זה לכתחילה ראוי להחמיר, ומי שמקל בזה יש לו על מה לסמוך. אני רוצה לנסות עכשיו להגדיר עוד כמה דברים מבחינת לח ויבש. דבר אחד, שקשור עדיין למקור שנמצא דווקא בדף הקודם, מקור קטן, לגבי דברים שהם לא לח עם יבש, אלא לח ויבש ביחד, או בלשון אחר הייתי אומר צ'ונט, משהו שהוא צ'ונט כזה, משהו שהוא תערובת צמיחה. זה לא נוזל ויבש, זה משהו שהוא מעורבב ביחד, ואתה צריך לדעת אם זה נקרא נוזל או יבש. זה תערובת כזאת צמיחה שלא ברור מהי, איך להגדיר אותה. למשל צ'ונט, למשל פירה תפוחי אדמה, זה יבש או זה נוזל? יש כל מיני דברים במצבי ביניים שלא ברור איך להגדיר אותם. הרב פיינשטיין תייחס לדבר הזה בשו"ת אגרות משה, באורח חיים חלק ד', סימן עין ד', והוא כותב שאם זה מחזיק בלי הדפנות, זה נקרא יבש. זאת אומרת, יש דברים שאם אנחנו נוריד את הדפנות, זה יישפך לכל עבר. זה נקרא נוזל. אם הדבר פחות או יותר יציב, ברור שהוא לא עומד דום. הוא, גם כשאתה מוריד את הדפנות, הוא ייפול, אבל הוא לא יישפך. זה נקרא יבש. ואז זה תלוי, יש סוגים של צ'ונט שיחשבו כנוזל, ויש סוגים של צ'ונט שיחשבו כיבש, ויש פירה שיחשב נוזל, ויש פירה שיחשב יבש. באופן כללי, אם זה לא נשפך לכל עבר, אלא פחות או יותר עומד, אולי מתפרק, אבל פחות או יותר עומד, זה נקרא יבש. ואנחנו עכשיו, אני רק רוצה בהקשר הזה לציין עוד נקודה אחת, שיש מקום לדון בדברים נוספים בגדר הזה. למשל, קטשופ. קטשופ הוא מבושל. האם קטשופ נחשב כיבש או כנוזל? גם הדבר הזה הוא קצת מסופק. הקטשופ הוא נשפח ולא נשפח, לא ברור בדיוק. אתה תיקח קצת קטשופ, הוא עומד, אבל תשים הרבה, הוא כן נשפח. לא ברור לגמרי. בכל מקרה, הפוסקים נוטים להתיר לפחות לשים קטשופ על תפוח אדמה, דברים שהם גוש שיש לגביהם מחלוקת גם כן, האם זה נקרא כלי ראשון, כלי שני, איך להגדיר את הדברים האלה. כלומר, כשיש עוד ספק, פוסקים נוטים להתיר ולהקל לשים את הקטשופ על הדברים האלה. יש עוד סברה לומר בקטשופ, שזה דבר שראוי שאנשים אוכלים אותו קר. ראינו שאחת הסברות לחלק בין נוזל ליבש, זה אולי אם אפשר לאכול אותו קר. אנחנו לא בונים על זה לבד, אבל הקטשופ שהוא ראוי לאכילה בצורה כזאת, אולי זה עוד סיבה כדי להקל ולראות אותו כדבר יבש, לפחות כשהוא נמצא על תפוח אדמה וכולי. ובסופו של דבר, ככה הרב פיינשטיין והגרשה זוירבך והרב אליושיב פוסקים להקל, וכך יש להקל להלכה לשים קטשופ על תפוח אדמה וכו'. דברים שהם ספקות, דברים שהם לא כלי ראשון ממש, אלא ספק כלי ראשון. אנחנו עוברים בזה לרוטב קרוש. רוטב קרוש, דבר מעשי בכל שבת, כל מי שבשבת בבוקר רוצה לחמם עוף או בשר, מוציא את זה מהמקרר ורואה שיש רוטב קרוש על העוף או הבשר. כשאתה מסתכל על זה עכשיו, זה נראה יבש. זה נראה, זה לא נשפח, זה לא נוזל. אבל אתה יודע שאחרי החימום, הרוטב יהיה נוזלי. האם הדבר הזה נחשב מבושל או לא מבושל? האם רוטב קרוש נחשב יבש או נחשב נוזלי? זאת נפקמינה גדולה מאוד להלכה בכל שבת, ממש השלכה עצומה. כל שבת שמחממים אוכל בשבת בבוקר, כמעט בכל בית השאלה הזאת עומדת על הפרק. אלא אם כן יש ניצלים בדיוק, אבל אם יש עוף, בשר או דברים כאלה, זאת שאלה מאוד מאוד מעשית. אז ננסה לראות את היסודות בעניין ומשם להמשיך. הבית יוסף בסימן שי"ח, סעיף ט"ז, אומר, כתב רבינו ברוך בספר התרומה, ואסור להחם פשטידה בשבת אצל המדורה משום דשומן הנקרש נימוח, והבה לי מוליד, ודמי להך דאין מרסקין לו את הברד וכולי. אומר בית יוסף כאן בשם ספר התרומה, שיש בעיה לחמם פשטידה שנהיית נוזלית, שהדבר הזה יש בו איסור של מוליד. הוא לא מדבר על איסור של בישול, הוא מדבר על איסור של מוליד, והיסוד של הדברים זה הגמרא בשבת אפנון א', שאסור לרסק ברד בשבת וכולי, לרסק שאתה כאילו מוליד מהברד, אתה יוצר מים, אתה לוקח קרח ואתה מרסק אותו, מהקרח אתה יוצר נוזל, שיש בעיה של מוליד, ולכן הוא אומר, אסור לשים פשטידה עם שומן, כי אתה מוליד מהדבר היבש את הנוזל. וסמג כתב, מה שהביא רבינו ברוך מהיד אין מרסקין את השלג לאסור פשטידה סמוך לאש מפני השמנונית הנקרש ואתה נמחה על ידו, יותר יש מכאן ראיה להיתר מלאיסור. כלומר, דלא אסר אלא לרסק בידיים, אבל היכה שנמחה ממילא שרי, וכן כתוב בסמק. מה אומרים הסמג והסמק? הם אומרים שלהפך, מהגמרא שהזכרנו בשבת אפנון א', נראה יותר דווקא להתיר מאשר לאסור. כי הגמרא שם מדברת על אדם שעושה מעשה בידיים. לוקח את הקרח ומרסק אותו. זה נקרא מוליד. אנחנו לא מדברים כאן על נולד. זה לא ביצה שנולדה ביום טוב, ששם זה דבר שלא היה בעולם בכלל. שאז זה בעיה של מוקצה הרבה יותר גדולה. אנחנו מדברים לא על נולד, אלא על מוליד. מוליד זה בעיה, הוא אומר, שאתה עושה פעולה שאתה מוליד. שעכשיו אתה שובר את הקרח, עושה פעולה שנראית כהולדה. זאת בעיה, אבל לשים ליד האש, זה לא בעיה, כי זה לא מעשה אקטיבי כל כך, כמו לשבור שהוא נראה כמו מוליד. ולכן הסמג והסמק מתירים. והמרדכי בסוף פרק במת אומנין, כתב כדברי בעל התרומה. ואחר כך כתב, או הוא כתב כדברי בעל התרומה, אבל אחר כך כתב שרבינו יחל מפריז, היה מביא ראיה להתיר. ולעיתה ועוד משמע דרבינו יחל שרי לחמם שמן זית אפילו מקום שהיד צולדת, ובעד יעסיקנה בפרק עירה דשמן יש בו משום בישול ואפשרו זהו בישולו. כלומר, רבינו יחל מפריז היה מביא ראיה להתיר, אבל אומר הבית יוסף, באמת אין ראיה להתיר. למה? כי הגמרא אומרת ששמן יש איסור להפשיר אותו, אפשרו זהו בישולו. כלומר, אם אתה לוקח שמן קרוש ומפשיר אותו, מבואר בגמרא שיש כאן איסור בישול. ואם כך, אין ראיה להתיר שומן הנימוח, רוטב קרוש. כי יש ראיה מהגמרא בשבת דף מם, משמן שאתה מפשיר אותו, שיש כאן בעיית בישול. לסיכום בינתיים, ראינו שיש דעות שמתירות לחמם שומן למרות שיהיה מופשר אחר כך. הדעות האלה, למשל, זה הסמג והסמק ורבי יחיאל מפריז. מצד שני, ראינו שתי סיבות לאסור. סיבה אחת, סיבה של התרומה שאוסר בגלל מוליד. סיבה שנייה של הבית יוסף בעצמו שאוסר בגלל בעיה של בישול. כי הוא אומר, הגמרא אוסרת לקחת שמן ולהפשיר אותו. כמובן שהגמרא עצמה איננה ראיה ממש, כי יכול להיות שהגמרא מדברת על שומן אולי לא מבושל. לא ברור ששם זה מבושל, ומה בדיוק מבואר שם בגמרא, אולי מדובר על מצב אחר לגמרי. בכל אופן, מדברי הבית יוסף, יוסף שהבית יוסף אוסר משום בישול, ובעל התרומה אוסר משום מוליד. עכשיו בואו נראה שולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, מותר, בשין י"ח סעיף ט"ז, מותר לתת, באמת, תמיד קראת את זה אינפנדה, אבל יודעי דבר, ברזילאים אומרים, שקוראים לזה, הם אומרים אינפנדה. מישהו אכל את זה פעם? הם אומרים אינפנדה, שזה תבשיל שהם מכירים גם היום. אז האינפנדה הזאת, זה בדיוק פשטידה שיש לה רוטב קרוש שנהיה נוזלי. אז הדבר הזה מבואר כאן שאומר השולחן ערוך שמותר לתת אינפנדה כנגד האש במקום שהיד צוללת, ואף על פי ששומן שבה שנקרש חוזר ונימוח. אז השולחן ערוך כאן מתיר לקחת רוטב קרוש ולהפשיר אותו. השולחן ערוך מתיר לחמם שומן הנימוח. הדבר הזה הוא כמובן קשה, כי הבית יוסף בעצמו, שהוא בעל השולחן ערוך כמובן, הוא אסר בבית יוסף. הוא אמר שיש בעיית בישול בשומן הנימוח. ואיך כאן הבית יוסף, השולחן ערוך מתיר? שולחן ערוך כאן כותב שמותר בשבת לקחת רוטב קרוש ולחמם אותו במקום שהיד צוללת בו. כלומר שהוא חושב שאין בעיית בישול. מותר לך לקחת ולשים על הפלטה או על כלי נוסף על הפלטה, לא משנה, עוף עם רוטב, או אפילו, כן, או כל דבר דומה לזה, ולהפשיר אותו. התז, בסעיף קטן, כף, אומר, ובלבוש כתב, דנראה לומר שטעות יש בשולחן ערוך. וצריך לומר במקום שאין היד סולדת בו, דעה אזי לאחר קושיית בית יוסף. אומר הלבוש, יש טעות בשולחן ערוך. במקום לגרוס שמותר לשים את האינפנדה במקום שהיד סולדת בו, צריך להגיד במקום שאין היד סולדת בו. אם אין היד סולדת, אז ממילא זה לא יכול לבשל, אז אין בעיה, פתרנו את בעיית הסתירה באמת, הבית יוסף לשיטתו, והוא אוסר גם בשולחן ערוך. אבל המגן אברהם כותב אחרת. כתב הלבוש שיש טעות סופר וצריך לומר במקום שאין היד צוללת בו. במקום שהיד צוללת בו אסור משום בישול. ולא נראה דלא דמי דהך הכיוון שנתבשל כבר והוא יבש, אין בו משום בישול. כלומר, אומר המגן אברהם, הבית יוסף דיבר על שומן לא מבושל. ולכן הוא אמר שיש בעיית בישול. אבל אם מדובר על שומן מבושל, כמו רוטב של עוף או דברים כאלה, כיוון שזה התבשל פעם אחת ועכשיו זה קרוש, זה מוגדר כיבש ואין בזה בעיית בישול. כלומר, לפי המגן אברהם, להלכה, מקבלים את דברי השולחן ערוך כפשוטם, רוטב קרוש, אין בו בעיית בישול, למרות שבסוף הוא יהיה נוזלי. למרבה הפלא, כמעט כל האחרונים הסכימו להלכה עם המגן אברהם, להקל, וכך פסק המשנה ברורה להלכה.
כן.
נכון, הוא דיבר מקודם על פשטידה, ואחר כך הוא מדבר על עוד דברים, אז הוא טוען שבדבר הזה הוא מדבר על שמן זית, על דברים לא מבושלים.
לפני... אבל הוא
קודם עוד. מקודם הוא דיבר על פשטידה, בחלק הראשון, נכון. בחלק הראשון, השאלה כשהוא מביא ראייה, הוא מתייחס לפשטידה או רק לשמן. זאת אומרת שהוא מתייחס רק לשמן. בכל אופן, המשנה הברורה פוסק להקל בדבר. אומר המשנה הברורה, אין פנדה בסעיף קטן קוף, הוא פשטידה נזכר בכמה מקומות, והוא פת כפולה הממולה בחתיכות שומן, ונותנו שם כדי לחממו. והטעם שמותר, דכיוון שהוא יבש, עכשיו, אף שנצטנן לא שייך בבישול עוד. וכמו שכתבנו בסעיף תדווה, ואף על פי שהשומן חוזר ונימוח מכל מקום, מקרי יבש, כיוון שבשעה שנותנו לחממו, לא נמחה עדיין. אז המשנה ברורה פוסק להלכה להקל, ושער הציון הוא מביא רשימה של האחרונים שפוסקים להקל, וכותב דלוק כלבוש וטז, שהחמיאו, הטז החמיאו מסיבה אחרת קצת שם, אבל בכל אופן המשנה ברורה פוסק להקל, וכדברים האלה של המשנה ברורה להקל בשומן הנימוח, כתב גם בשולחן ערוך הרב, בשין י' ח' כף זין, לא נמצא פה, כתב גם החזון איש, כתב גם החזון איש בסימן למד זין, כתב גם הרב פיינשטיין. כלומר, בסך הכל אפשר להגיד שרוב המרכזי של הפוסקים, פוסקים להלכה, הן אשכנזים והן ספרדים, גם הרב עובדיה יוסף ויחווה דעת חלק ב' סימן מ"ד, כפשט השולחן ערוך, גם אשכנזים וגם ספרדים שבשומן הנימוח אין בעיית בישול. אבל... לא להיות כל כך שמחים עדיין, כי לספרדים, ספרדים יכולים להיות שמחים בנקודה הזאת. לספרדים הכל נגמר בעניין הזה. ספרדים הלכה למעשה יכולים לקחת עוף עם רוטב קרוש לחמם בשבת, ואין להם שום בעיה, יאכלו ענבים ויסבאו, אין להם שום בעיה עם זה, גם אם יש המון רוטב אחרי זה, כיוון שעכשיו זה קרוש, הכל נגמר, אנחנו פוסקים שאין שום בעיה בשומן הנימוח. אשכנזים, אמנם פוסקים שאין שום בעיה של בישול בשומן הנימוח, אבל הם חוששים לדבר אחר, והם חוששים לבעיית מוליד. והדבר הזה, הרמה אומר, ויש מחמירים, ונהגו להחמיר, הרמה שם, שהיא נדחית את זין בעמוד השני, מי הוא במקום צורך יש לסמוך הסברה ראשונה. למה להחמיר בדבר, אומר המשנה ברורה, ויש מחמירים סביר עלי, וגם בזה שייך איסור נולד. כך אומר המשנה ברורה, כלומר האשכנזים מחמירים בגלל בעיה של נולד, בגלל בעיה של בישול כולם מקלים. הסיבה שמחמירים כאן, זה בגלל בעיה של נולד ולא בגלל בעיה של בישול. רק אני רוצה לציין, למה בבישול אנחנו חושבים שאין בעיה? מה ההיגיון? מה הסברה להקל מצד בישול? אז יש מקום לדון בכמה דברים, אני רק אומר בקצרה, רבי עקיבא איגר מסביר שהסיבה שאנחנו מקלים זה בגלל מצד בישול. בגלל שכשזה קרוש, זה יבש. כשזה נהיה נוזלי, אז זה כבר חם קצת. והרמה פוסק להקל בחם קצת. כל עוד לא נצטנן לגמרי מבישולו. כך מסביר רבי עקיבא איגר את הדבר הזה. כמובן שהדבר הזה טוב לרמה, השולחן ערוך צריך לחפש הסבר אחר, כי הוא לא מסתפק בחם קצת, צריך שיהיה ממש, שיהיה יותר מזה, שיהיה יד צולדת. יכול להיות שיש צבעה אחרת למה מקלים בשומן הנימוח מצד בישול, כי אולי, וזה דבר שיש לחקור בעניין בישול בכלל, האם מה שקובע זה מעשה ההנחה על האש, זה שאתה שם את זה עכשיו, או העובדה שאתה גורם לתוצאה של בישול, האם אני מסתכל יותר על המעשה של ההנחה, או על התוצאה אחר כך, ויכול להיות שהעיקר הוא להסתכל על מעשה ההנחה, ובגלל שמעשה ההנחה הוא יבש, אז לכן זה נקרא מבושל. יש מקום להאריך הרבה בסברה הזאת, ולא נעשה את זה עכשיו. ויכול להיות שאפשר להבין בצורה שלישית, שבסופו של דבר, הבישול ניכר בשומן הנימוח. כלומר, כשזה יבש עכשיו, כשאתה מחמם את זה, זה דבר שכל אחד רואה שזה יתבשל. הרי רק בגלל שזה יתבשל, זה נקרש. הקרישה מתרחשת בגלל הג'לטין שיש בתוך כל עצמות. וכל עצמות יוצא מהם הג'לטין, זה מה שגורם לקרישה. כלומר, כל הקרישה הזאת מעידה על זה שזה היה מבושל קודם. ולכן יכול להיות שכיוון שהבישול ניכר ברוטב הזה, גם לפני, גם אחרי, אולי הדבר הזה נחשב כמבושל. אבל בכל מקרה יש לנו בעיה של מוליד. למרות שיש בעיה של מוליד לאשכנזים, חשוב לדעת שיש הבדל עצום בין בעיה של בישול לבעיה של מוליד. כשאנחנו מדברים על בעיה של בישול, אנחנו מדברים על דבר חמור, אולי ספק דאורייתא לפי השולחן ערוך, אבל דבר ממש חמור, לא דבר פשוט. כשאנחנו מדברים על מוליד, אנחנו מדברים על גזירה דרבנן, הרבה יותר רחוקה. זה דבר ראשון. דבר שני, מוליד הבעיה היא רק כשרואים את ההולדה. כשזה ניכר, כשזה בולט, אבל אם זה לא בולט, אם זה קצת, כמות קטנה, זה לא נקרא מוליד. כי כל הבעיה במוליד שזה נראה כאילו אתה יצרת משהו חדש. אז זה בכמות משמעותית, לא בכמות קטנה. וכך אומר המשנה ברורה, ודד, אפילו יש מחמירים, אינו אסור, כי אם ושיש הרבה שומן על הפשטידה כשהייתה, כשיהיה נימוח, שכשיהיה נימוח יהיה זב לחוץ, ויהיה מינקר בפני עצמו. אבל אם אין על הפשטידה כל כך שומן, מותר לחמם פשטידה לכולי אלמה, ואף שעדיין נפשר וזב מבשר שומן שבתוכו דבר מועט, ואושר היא לכולי אלמה. וכן מותר להחם בשבת חתיכת בשר שומן, אף על פי שמקצתו זב, כיוון דדבר מועט הוא הנפשר לא חשי ושרי. כלומר, אם מדובר על כמות קטנה, אז כן נפשר קצת, כן יוצא קצת רוטב, אבל לא המון. כלומר, מסתכלים, לא רואים את העוף שוחה ברוטב. רואים קצת רוטב שיוצא מהעוף, אולי איזה טיפה רוטב שהילדים יכולים להריב עליו, על הטיפה הזאת קצת, אבל זה משהו שאתה צריך לגרד אותו איכשהו, לא, לא או שזה שוחה ברוטב. הדבר הזה הוא בסדר גם למחמירים. אז קודם כל, עיקרון אחד, שלמרות שהאשכנזים מחמירים בדבר, אם יוצא רק קצת, הרי שהדבר הזה בסדר. דבר שני, הרמ"א כותב שאפשר להקל במקום צורך. ולכן, או לצורך חולה, או לצורך חשוב אחר, גם אשכנזים יכולים להקל. או למשל, שיש לך בעיה של בורר. אתה בשבת בבוקר שכחת להוציא את הרוטב. אז אתה יכול לקחת את העופות ולהעביר את העופות לכלי אחר. אבל עדיין, בתוך העופות יש עדיין עוד שומן על העוף. ולהתחיל להוציא אותם, אולי תהיה כאן בעיה של בורר. עכשיו, אתה לא יכול לעשות משהו אחר, אחרת אין לך עוף. אז לא נורא, אז תיקח את העופות, למרות שיש להם קצת רוטב מלמעלה, ותשים אותם בתבנית, למרות שאחר כך יכול להיות שכן יהיה רוטב בתבנית. אבל בכל אופן, כיוון שעכשיו אין לך אופציה אחרת, אפשר להקל בדבר. דבר נוסף, כמובן הזכרנו שצריך להסתדר עם בעיית בורר, אבל דבר נוסף, שפטנט נוסף שאולי אפשר לעשות, כיוון שכל הבעיה של מוליד, זה בעיה של ניכר, אם זה לא יהיה ניכר, אפשר להקל בדבר, ואיך זה לא יהיה ניכר, למשל, תשימו את זה על אורז. אם אתם לוקחים את העוף הקרוש, שמים על אורז. אחרי החימום, כל האורז יהיה טעים מהרוטב. גם אם האורז היה בלי תבלינים בכלל, בלי כלום, תשימו עליו את העופות ככה, אם פעם נתקעים, האורז יצא מעולה. אבל לא רואים רוטב, כי הכל נספג באורז. הדבר הזה הוא בסדר. כי כאן הכל נספג בתוך האורז, והבעיה של מוליד, שהיה יבט, שפתאום עכשיו כולם רואים נוזל. אבל אם זה נספג, ואולי כדאי קצת לשים את האורז עליו, שזה ממש יהיה מעורבב עם האורז הרוטב, אז גם הדבר הזה יהיה בסדר. עוד דבר אחד שיש מקום לדון בו, להקל, המגן אברהם, כאן מקור 8, אומר, מכל מקום יש להקל בדיעבד, כמו שכתוב רמה, כתב רמה, ונראה לי למותר ליתן הפשטידה קודם שעושה קטנור. וכל שכן אחד יש מתירים, ניתן אפילו אחר שעושה, ולכל הפחות יש להתיר קודם שעושה. ובכל מקום אין להקל לפני מארץ, ויש לעשות על ידי אקום. אז כאן הוא כותב כל מיני תנאים, אבל בעיקרון, יש מצבים שהוא מתיר לשים את זה לפני שהתנור נדלק, וגם בדבר הזה יש מקום לדון בעניין, והוא כותב כאן לשים על ידי אקום וכולי, אבל יש מקום לדון בדבר הזה, ויכול להיות שכשיש צורך אז יש יותר מקום לדון לשים את זה על פלטה לפני שהיא נדלקת, כשהשעון עדיין מחובה, יש מקום לדון אם זה אותו דבר, זה לא אותו דבר, אבל זה עוד סיבה להקל בדבר, לשים רוטב קרוש לפני שהוא נדלק, כיוון שבכל אופן זה חומרה, אז כשיש צורך, יש יותר מקום להקל באופן הזה, גם לאשכנזים. סיכומו של דבר, ספרדי שבא לחמם רוטב קרוש בבוקר, אין לו שום בעיה, מחמם כרגיל, למרות שיהיה לו המון רוטב, אין לו שום בעיה. אשכנזי לכתחילה ידאג להכין את האוף וכולי בלי רוטב, אבל אם יש קצת רוטב שיוצא, לא נורא גם לאשכנזי, אין בעיה בדבר הזה. בדיעבד, בכל מקרה זה ודאי בסדר. לצורך חולה או צורך גדול אחר אפשר להקל גם לאשכנזי. אם זה נספג בתוך אורז אפשר להקל, וכשיש צורך עדיף לשים את זה לפני שהשעון נדלק. אם זה בתוך אורז אין בעיה בכלל, אבל אם עושים את זה בצורה, לא בתוך אורז, אלא בצורה רגילה, יותר טוב לפני שהשעון נדלק. הנושא שלנו מוביל עוד מחלוקת שאנחנו לא נדבר עליה, רק נזכיר אותה, האם מותר לשים קוביית קרח בתוך כוס ריקה. ספרדים אין להם בעיה, כי אין להם בעיה של מוליד, כמו שראינו עכשיו. אבל אשכנזים חוששים למוליד, ולכאורה הם יחששו גם המקרה שלנו, והדבר הזה כותב הגרשה זוהרבך בשמירת שבת כהלכתה, פרק י' הערה י', מצד שני, בשבט הלוי נוטה להתיר את הדבר הזה, בטח בדיעבד, כי הוא אומר, גם האשכנזים שמחמירים, זה רק כשאתה עושה מעשה, ואתה לוקח ושם את הפשטידה ליד האש, אבל אם אתה רק מוציא מהפריזר, אתה לא עושה מעשה לחמם את זה. לא רק שאתה בידיים לא שובר, אתה אפילו לא שם את זה ליד האש, אולי הדבר הזה יהיה מותר לכתחילה, אבל בטח שיהיה אפשר להתיר אותו בדיעבד. בכל מקרה, גם אשכנזים מתירים לשים קוביית קרח בתוך כוס עם מים, או בתוך כוס עם משקה, כי אז כשזה נוזל, זה לא ניכר, כי זה מתערבב ישר בתוך הנוזל הקיים. טוב.